קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי בחודש אלול זה, תשס"ט, זמן אלול, אנחנו נשמע שיעורים מפי הרב בני ליימן בתשובה, בנושא התשובה.
שלום. השבוע אני מעוניין לגעת במספר פסקאות שמופיעות בפרקים האחרונים של ספר אורות התשובה. כפי שהזכרתי, הספר בעצם עיקרו הוא ליקוטים של פסקאות מתוך כתביו של הרב קוק, שליקד אותם הרב ציודה, חלקם עוד בחייו של אביו הגדול וחלקם לאחר פטירתו, ושהופיעו במהדורות השונות של הספר. הפסקאות שאני רוצה להתמקד בהן זה פסקאות שבעצם משקפות איזשהו התמודדות שאני חושב שרלוונטית לנו עם מהלך התשובה, כפי שבעצם כל אחד מאיתנו מתמודד כל שנה בימים אלה של אלול ושל עשרת ימי תשובה. אני אתחיל בפסקה אחת שנמצאת בפרק ט"ז, הפסקה השישית של פרק ט"ז, ומתוך הדברים לאט לאט נפרוס את היריעה ונבין בעצם עם מה הרב קוק מתמודד, עם מה הדברים שיעסיקו אותו. הפסקה מתחילה במילים הבאות: התשובה אינה באה למרר את החיים כי אם להנעימם, ונעימות החיים הבאה על ידי התשובה היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצעדיה במהלך החיים של התשובה. כלומר, יש איזושהי תחושה שבאמת מאפיינת את החוויה של תשובה. בסופו של דבר, במידה לא רבה, המהלך הרגיל של תשובה הוא מהלך שבעצם שאדם נדרש לסוב על עקביו, לעשות פנייה של 180 מעלות, לעשות פניית פרסה. אדם נתן לחיים שלו, נתן לעצמו ללכת בדרך לא נכונה. אין לו ברירה, אלא בעצם לעצור את שטף החיים שלו ולשוב על עקביו. וממילא יש באמת בחוויה הזאת של תשובה איזו תחושה באמת של כאב, של תחושה שבעצם אני חייב, אני צריך, אני בעצם צריך להיפרד מכל מיני דברים שנמשכתי אליהם, שבאיזשהו אופן נגררתי אחריהם, או נתתי לעצמי להיגרר אחריהם, ואני צריך בעצם לחזור. ממילא יש איזו חוויה שהיא מאוד מאוד ברורה של איזו הכנעה עצמית, שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל גם הכנעה עצמית שהיא באמת וגבורה גדולה מאוד, שאדם מתגבר על יצרו, יש גם את העניין של התחושה הזאת שאני מתגבר על עצמי, ואותה גבורה על עצמי אני גם המתגבר, אבל גם כן המובס. ואז יש בעצם באמת תחושה שבעצם הדרישה לשוב בתשובה, יש איזו מלנכוליה שמלווה את האווירה של הימים הנוראים. הם ימים נוראים. אדם בעצם מרגיש שהאווירה היא אווירה בעצם של התכווצות, אווירה שעניינה באמת אותה עצירה, אותה שבירה, אותו דיכוי. באמת לא מעטים הם האנשים שמרגישים שמחכים שאלול ותשרי יעברו, על מנת שבעצם הם ישתחררו מאיזשהו מועקה, כן? יש איזשהו מועקה שמלווה את הימים האלה. ולכן, אני חושב שאם זה הרב קוק בא ורוצה לומר שהתשובה, הרעיון העמוק של התשובה, הוא באמת לא, 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 לא בא למרר את החיים. כי אם להנעימם, זאת אומרת, יש פה איזה משהו שאולי באמת מתלווה אליו מבחינה מסוימת איזשהו מרירות, איזשהו טעם של מרירות. אבל בעצם המגמה הסופית הזאת היא חלק מהתהליך המרירות, אבל הוא לא המטרה. המטרה היא באמת הנועם. וזה מה שהוא ממשיך, נעימות החיים הבאה על ידי התשובה היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצעדיה במערך החיים של התשובה. נכון, השלב הראשון, יש באמת איזו תחושה שאתה חייב לעצור את מה שעשית עד עכשיו. אתה חייב להיפרד, וכל פרידה יש בה כאב, כל פרידה יש בה איזו תחושה של הפסקה של משהו שבאיזשהו מקום משך אותך, דיבר אליך, הביא לידי ביטוי איזה כוחות שקיימים בנו, ואדם צריך להיפרד, לעצור ולהפסיק עם זה. אבל זאת, ממשיך הרב קוק לומר, זאת היא הגבורה העליונה היוצרת, שתדע ותבין כי נועם היא מחשפת מכל מרירות, חיים מכל חבלי מוות, עדני עולם מכל מדווה ומכאובים. באמת, הגבורה הזאת, שהיא באמת קודם כל מתגברת וקופה, ויש בה גם כן אלמנט של יצירה, כן? יש פה איזו אמירה מאוד מאוד עמוקה, שדווקא אותה תנועה של התכווצות, אותה תנועה של כיבוש, אותה תנועה של התכנסות, היא לא תנועה של מניעה, אלא דווקא תנועה של יצירה. כן? יש פה איזה בעצם אפילו תחושה שהמהלך הראשון של כל יצירה הוא דווקא ההצטמצמות ולא ההתרחבות. המגמה תמיד, היצירה היא הופעה של דברים והתרחבותם, אבל הצעד הראשון, האקט הראשון, הוא דווקא האלמנט הזה של ההתגברות, של הכבישה, של והיא דווקא יוצרת. ואז אדם לומד שמתוך המרירות נחשף הנועם, מכל חבלי מוות נחשפים חיים, ומכל מדווה ומחובים אנחנו בעצם שואבים עדני עולם. והידיעה הנצחית הזאת, ממשיך הרב קוק לומר, הולכת היא ומתבררת בשכל, ברגש, בטבע הגוף ובטבע הנפש, והאדם מתחדש לבריאה חדשה ויוצק בעוז רוח, רוח חיים חדש על כל סביבותיו, ומבשר לכל דורו ולדורות עולם שמחת ישרים, גילת ורנן, ביטחון, גאולה, צהלה ורינה, ויעשו ענבים בשם שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. קודם אנחנו רואים פה באמת איך הדברים האלה שאני מרגיש שבאמת הרב קוק מתמודד עם החוויה הזאת, שבעצם הצורך לשוב בתשובה יש בו איזשהו חסימה מפני זרימת החיים של האדם, ושבאיזשהו מקום יש איזשהו משהו של עצב בעניין הזה, אבל העצב הזה מעצב אותנו, לא רק מעציב אותנו, גם מעצב אותנו וגם בונה אותנו וגם יוצר אותנו יצירה מחודשת. בפסקה מיד אחר כך צרף לזה הרב קוק עוד פסקה שבאמת נוגעת באותם אלמנטים. וכך בפסקה הזו הרב קוק עוסק שוב באותם דברים אבל קצת מזווית אחרת. והוא אומר כאן כך, כל תשובה שהיא שלמה, זה פסקה זין בפרק תזין, כל תשובה שהיא שלמה מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות על הנפש. כלומר, יש פה פעולה כפולה בפעולת התשובה. מצד אחד חרדה ויגון על החטא והרע שבתוכו. את אדם נכנס לאיזושהי אווירה של חרדה, של עצב, בגלל שבאמת הוא נמשך אל הרע והוא שקוע בו. ואז זה יוצר איזושהי אווירה של יראתיות מסוימת, של חרדה, של תחושה, של 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 איזשהו מתח, איזשהו דריכות. מצד השני ביטחון ושמחה על הטוב. כלומר, אתה נפגש עם הרע, אתה פוגש שיש בך רע, אתה מנסה להתנתק ממנו, אבל אתה מרגיש שבכל זאת קלקלת, ועל התחושה הזאת שקלקלת אתה מרגיש רע. אתה חושש מה יהיה השלכות של הקלקול הזה. אבל מצד שני, דווקא תשובה שהיא שלמה, תשובה לפני השם, ופה הדבר החשוב שהתשובה הזאת היא לא איזשהו אקט של האדם עם עצמו. אחד הדברים המשמעותיים ביותר זה שהתשובה היא לפני השם, ולכן שיש בה תשובה לפני השם, אז יש פה ביטחון ושמחה על הטוב, שאי אפשר לו שלא ימצא האדם בתוכו איזה חלק ממנו. זאת אומרת, האדם לא, התשובה היא לא רק משיבה אותך מהרע שעשית, היא גם משיבה אותך אל הטוב שקיים בך. והטוב שקיים בך הוא מקור לביטחון, ואפילו מקור לא רק לביטחון אלא לשמחה. ויש פה נקודה חשובה מאוד, שהתשובה גם חושפת איזשהו רבדים של שמחה שקיימים בנו. וזה מה שכתוב פה, הצד השני, התשובה פועלת פעולה של ביטחון ושמחה, על מה? על הטוב. למה? שאי אפשר לו שלא ימצא אדם בתוכו איזה חלק ממנו, איזה חלק מהטוב בתוכו. וממשיך הרב קוק ואומר, ואפילו אם לפעמים החשבון שלו, של האדם, הוא כל כך מורפל אצלו, הוא לא כל כך יודע, עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, ואז מה? אז הוא נשאר רק עם החלק הראשון, הוא נשאר רק עם החרדה והיגון. אז זה אומר לו הרב קוק, הלא אז מה שהחרדה והיגון הם מקיפים אותו, מצד הכרת החטא והרע שבתוכו, הלא גם זה עצמו הרי יש בו טוב גדול. כלומר, אתה יכול להתנחם, אתה יכול למצוא שמחה וביטחון מעצם זה שזה הדבר ש, 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 שמטריד אותך. עצם זה שאתה, זה שאתה מרגיש כל כך רע עם עצמך. עצם ההרגשה הזאת שאתה מרגיש רע עם עצמך, היא משקפת איזשהו טוב שקיים בך, כן? עצם זה שאתה מגיב בצורה כל כך חריפה למצב המקולקל, ואתה חווה בו קלקול, זה דווקא חלק בריא בנפש שלך, כן? לפעמים כשאדם מקיא, עצם זה שהוא נאלץ להקיא, זה ודאי מבטא איזשהו חולי, אבל עצם זה שהוא יכול לדחות החוצה את הדברים שמזיקים לו, זה עצמו פעולה בריאה. כך גם כן, אותה תחושה של חרדה ויגון, היא עצמה יכולה להיות משהו שהוא משמח את האדם, ולכן זה הטוב עצמו שאדם יכול למצוא בתוכו, גם כשהוא בעצם כאילו לא מוצא שום דבר. וצריך הוא מיד, בגלל זה ממשיך הרב קוק לומר, צריך הוא מיד להיות שמח, בוטח ומלא עוז ועוצמה, גם על הטוב הזה, עד שימצא את עצמו תמיד, גם בתוך הדיכוי היותר גדול של רגשי התשובה, מלא רוח חיים וחמוש ביסוד המפעל והמעשה ושמחת החיים והכנת ברכתה. כלומר, יש פה משהו שאנחנו מרגישים שהרב קוק פה, יש באמת איזושהי הבנה ותחושה שבעצם החיבור לחיים הוא הדבר המשמעותי, והתשובה היא חלק מההתחברות לחיים, התשובה היא חלק מההתחברות לטוב שבחיים, ולכן בסופו של חשבון, עם כל החשיבות של החרדה ושל היגון, העיגון העמוק הוא לא בחרדה וביגון. העיגון העמוק הוא בטוב שנחשף מכל המהלך ומכל התהליך, ואם אדם לא מסוגל בעצם להתחבר לטוב הזה ולשמוח בו, הרי שהתשובה הזאת היא תשובה שבעצם משאירה אותו אדם פגום, היא משאירה אותו אדם מבוהל ומפוחד. אדם מבוהל ומפוחד, הפוטנציאל שלו די מוגבל. נכון שהפוטנציאל שלו לעשות רע גם כן מוגבל, אבל גם הפוטנציאל שלו לעשות טוב מוגבל. ולכן הרב קוק הוא מאוד חשוב לו, היכולת של האדם לא רק לסור מרע, אלא גם לעשות טוב. וחלק מעשיית הטוב הוא פונקציה של היכולת של האדם מרגיש ביטחון ושמחה. וזה מביא אותי לפסקה השלישית שאני רוצה לגעת בה היום, וזה פסקה מפרק 17. אני תכף אגע קצת ברחבה לגבי הפרק הזה. זה הפרק שהרב יהודה אסף פה פסקאות, שהכותרת של הפרק זה ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצנו. ופה באמת, אני אפתח קצת סוגריים, אבל באמת אחד הדברים המייחדים את ההגות של הרב קוק בנושא זה של התשובה, שהוא ראה בכלל את כל המהלך הזה שמתחולל בעם ישראל, מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו אנו, של שיבת עם ישראל לארצו, אחרי כמעט 2000 שנות גלות, שיהודים מתחילים להתקבץ לארץ ולהפריח אותה ולבנות אותה וליישב אותה ולגאול אותה ולהיגאל בה, כל המהלך הזה נתפס אצל הרב קוק כמהלך אדיר של תשובה, כן? העם שב בתשובה, זה איזשהו תהליך שהוא רחב ומקיף. אנחנו רגילים לדבר על תשובה ברמה האישית הפרטית, אבל הרב קוק תופס אותו ברמה הלאומית. השיבה של עם ישראל לארץ זה תשובה גם כן. את הרב קוק יש גם כן עד כדי תשובה עולמית, שכל העולם נמצא בתהליך של התעלות ושל תשובה בעצם. כן, יש הרחבה פה של הגדרת התשובה בצורה עוד יותר רחבה. אבל בנקודה הספציפית הזאת, בנקודה הלאומית, באמת הפסקה הראשונה שמצוטטת כאן זה תחיית האומה, היא היסוד של בניין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. כן, יש לנו ממש את כל המעגלים שהזכרתי. חלק מרכזי פה זה השיבה של עם ישראל לארץ. כמובן שזה חלק מהתפיסה ההיסטוריוסופית שלו, שהוא תופס את כל המהלך של הדורות האחרונים, כל המהלך של האמנציפציה וההתבוללות וכל התהליך הזה של ההשכלה וכל התהליך הזה של הנאורות, שהוא תופס בעצם את השיבה לארץ ואת תחיית האומה כאיזשהו מהלך של מענה גדול לכל ההתפתחות הזאת של המפגש החזק הזה של עם ישראל עם ההשכלה ובעצם מה שמוביל בתהליך היסטורי מורכב ביותר להופעת הציונות דווקא במחוזות הרחוקים, דווקא במחוזות החילוניים שלה, שכמובן זה אחרי שהם הופיעו קודם כל לפי הבנתו, דווקא אצל חובבי ציון שכולם היו רבנים גדולים, אבל בכל אופן אחר כך מה שמביא, מוציא את הרעיון הציוני אל הפועל, זה דווקא החוגים שנגעה בהם יד ההשכלה, דווקא אותם חוגים שהתרחקו, וכל התפיסה שלו שהמהלך הגדול הוא מהלך של תשובה, שמשיב את ישראל לארצם, ואחר כך ישיב אותם גם לאביהם שבשמיים. אז בתוך הפסקה הזו, שככה הרב קוק תופס את כל המהלך הגדול, המהלך ההיסטורי הגדול, אנחנו מוצאים בסוף הפסקאות האלה, את הפסקה הבאה. וכך כותב שם הרב קוק, הננו מתעכבים בדרך ההשלמה, והננו מפגרים בה. כלומר, יש איזשהו, אנחנו צד אחד רוצים להתקדם, אבל למרות שיש לנו רצון מאוד מאוד בסיסי להתקדם, אנחנו מתעכבים. כן, זה ברור לנו שזה הדרך הנכונה, ואנחנו בעצם כל אחד קורא את זה, הוא יכול הרבה פעמים לראות שהוא יודע שיש דברים שהוא יודע שהוא צריך לעשות, יודע שהוא צריך להתקדם בדרך מסוימת, אבל בכל זאת הוא מוצא את עצמו מתעכב ומפגר. ולמה זה? אז הוא אומר, הסיבה היא מפני החרדה יתירה שאיננו מרגישים בנפש, בעת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. כן, תשובה זה דבר נפלא, ועם כל זה, כשאדם מרגיש שהוא צריך לעשות תשובה, הוא נרתע. יש איזו חרדה, חרדה יתרה, זה ילך לי, זה לא ילך לי, אני אצליח, אני באמת רוצה, אני יכול להיפרד מהרגלים שלי, אני יכול באמת לשנות את חיי, להטיב את דרכיי. יש פה שאלות שהן לא פשוטות, המהלך הזה פה מאוד רגיש לזה. והוא ממשיך, הננו נשארים מלאי חלחלה ומחוסרי אייל משפעת דיכאותה של התשובה. כי בעצם התשובה בצורה הזאת שאומרת, אתה לא בסדר, יש בה איזשהו מפגש עם, עם הנקודות הכואבות, יש איזו פגיעה, אם הייתי מתרגל לשפה פסיכולוגית, אומר, יש איזו פגיעה נרציסטית, הצורך שלך לשנות, הצורך שלך לשוב, הוא כאילו אומר לך, אתה לא בסדר. אדם לא אוהב לשמוע את זה שהוא לא בסדר, הוא ודאי לא אוהב להגיד את זה לעצמו. יש איזשהו תגובה טבעית מאוד, שאדם בעצם הוא מפחד, הוא מבוהל, הוא מאבד את הכוחות שלו משפעת דיכאותה של התשובה. בתשובה יש משהו שמת מדכא, מדכא את הרע, אבל עדיין מדכא. ובשביל כך עצמו דוחים אנו את הרעיון הזה. מקור כל ההצלחות מרשמי נפשנו. בגלל החוויה הזאת, בגלל התחושה הזאת שיש פה דיכוי, עצירה, הפחתה, לא העצמה, אלא החלשה של האדם, אז אנחנו דוחים את הרעיון של התשובה, שהוא עצמו בעצם מקור כל ההצלחות, זה ברור שזה הדבר הנכון לעשות, ברור שזה הדבר שאנחנו צריכים לעשות, אבל אנחנו דוחים את זה מרשמי נפשנו. ואז מה? ממשיך הרב קוק לומר, והננו נשארים טועים במדבר החיים. ואז אנחנו ממשיכים, בעצם מפתירים כדי אשתקד, לא ממש מחדשים את עצמנו ואת חיינו, נשארים, עושים סוג כזה או אחר, וריאציה לנושא, ובעצם לא ממש ממש פותרים את הבעיות שאנחנו אמורים לפתור, בגלל שחלק מהמהלך הוא באמת לוותר, להפסיד, להפחית, ורק אחר כך נוכל להתעצם. אבל אומר הרב קוק, אבל לא יוכל מצב כזה להתקיים. ופה בעצם אני חושב שבאמת, אף על פי שהסברתי הכל ברמה האישית, צריך לשים לב שהפסקה הזאת נאמרת בלשון רבים, הננו מתעכבים, לא בגלל שהננו כל אחד ואחד, אלא הוא רוצה להגיד ברמה הלאומית, גם כן יש דבר כזה. גם אנחנו כעם מעכבים את ההתקשרות שלנו אל אותם מקורות חיות שיוכלו להוביל אותנו קדימה. ואז הוא אומר, לא יוכל מצב כזה להתקיים. אנחנו חייבים להתעזר בגבורת נשמה. בכוחה של שירת התשובה. כל היגון שלה, ויש לה יגון, וזה מה שכל כך יפה פה בפסקאות האלה, שהרב קוק ער לה, להיבט הזה של היגון. מוכרח להתהפך אצלנו לשירה רעננה, המחיה ומעודדת, המנחמת ומרפאה. ואז, אם נצליח לעשות את המהפך הזה, אז תהיה לנו התשובה עם כל הגיונותיה, חטיבה נעימה ומתוקה, שנהגה בה תמיד, ועל פיה נסדר את כל מצעדי חיינו לטובתנו הפרטית והכללית, בעולם הזה ובעולם הבא, ולגאולת הפרט ולגאולת הכלל כולו, לתחיית האומה, לשיבת שבותה כימי עולם וכשנים קדמוניות. כן, אני בעצם צירפתי פה מספר פסקאות, שכולם בעצם נוגעות באותה נקודה מרכזית. שבעצם ההבנה שבסופו של תהליך, אנחנו לא רק עוסקים באיזשהו מהלך שבו אנחנו שווים מאותם הבנות שבידינו. התשובה פה נתפסת כאיזשהו סוג של התחדשות, התחדשות עמוקה של חיי האדם, התחדשות עמוקה של חיי האומה. התחדשות הזאת היא בעצם, יכול להיות שבשלב ראשון היא נתפסת כהפחתה מעוצמת החיים ומאיזוז החיים, אבל בעצם היא מחברת אותנו למקורות יותר עמוקים של כוחות חיים שקיימים בנו, ובעצם לכן בסופו של דבר היא לא באה למרר את החיים כאים להנעימה. ובאמת בנקודה הזו הרב קוק בפסקה אחרת מחבר שזה המשמעות העמוקה של הופעת זמן שמחתנו, שזה חג הסוכות, אחרי הימים הנוראים. הוא באמת מרגיש שבעצם יש שני מהלכים של תשובה. יש את המהלך של התשובה שהוא באמת מדגיש את אלמנט היראה, שבאמת אלמנט היראה הוא המרכזי פה, וזה מה שמתרחש באותם עשרת ימי תשובה, אבל אחר כך יש מהלך נוסף של תשובה. ובאמת השירה שהיו אומרים בשמחת בית השואיבה הייתה שירה מיוחדת לבעלי תשובה, שהם היה להם נוסח אחר מאשר אותם שלא היו בעלי תשובה, וגם הם שמחו בשמחת בית השואיבה. אבל הזמן שמחתנו הוא באמת משום שבסופו של דבר, בסופו של תהליך, אנחנו לא רק נמצאים בימים הנוראים שמדגישים את האלמנט של היראה, אלא תכליתם של הימים הנוראים, שלמותם של הימים הנוראים, כאשר הם מובילים לחוויית השמחה, להתחדשות הזאת של החיים, של הזרימה, של הביטוי המלא של קרבת השם, שבא לידי ביטוי בזה שאנחנו חוסים תחת כנפי השכינה בסוכה. וכך הרב קוק רואה את המהלך השלם של חודש אלול ושל חודש תשרי. מתחילים באמת בעשרת ימי תשובה ובימים הנוראים, אבל פסגה, הפסגה, זה באמת זמן שמחתנו, שזה חג הסוכות. אז אני מאחל לכולכם שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, ושבאמת נוכל להגיע, כפי שמופיע בשפת אמת, שהימי היראה יובילו לימי השמחה, כמו שמופיע בתן דבליהו, שאני שמחתי מתוך יראתי ויראיתי מתוך שמחתי. שנה טובה.